אפשר להכתוב. אולי אני אולי אקבל את מסגור שם. כל
השם מהקבל.
כן.
לפחות אין כל השם יודעים.
טוב, אנחנו רוצים עכשיו בדלת ובחינת ה', אז לפחות להספיק שמונה עניינים, שמונה נושאים פה שיש, אני חושב, בהתחלה הזאת. כי באמת התחלת ה' מאוד קשור לדלת. נושא הראשון זה המצב בגלות. אז לפני שמתחילים לדבר על המצב בגלות, קודם כל על העניין של הגלות, כוונתי לומר ככה. בוא נקרא פה רגע משפט אחד פה, נראה. כאשר שר רוח אלוקים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, זה אותך לפרק ד', אשר שר רוח אלוקים מעל האומה בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד, מוכרחים היו להידכא. וכולי. לכן נהפוך רגע את הדף לעמוד קופיוד, השורה הראשונה של עמוד קופיוד, לכן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה שהחלה עוד ולתרומם מבית ראשון. הדבר ראשון, לפני מה שאנחנו מדברים על הגלות, על כל מה שהגלות מחוללת, הדבר ראשון זה הנקודה הזאת שהגלות זה כמו שאמר הגר"א זה מוות. זה חזון העצמות היבשות של יחזקאל, הגלות זה מוות. לתת לאדם עונש מוות, לתת לאומה עונש מוות, להוציא אותה לגלות, לא עושים דבר כזה, אלא אם כן זה הכרח אלוקי. כלומר, אומר הרב, בהרבה מקומות, בין היה בשבת הארץ, בהרבה מקומות, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא שלח ביד עבדיו הנביאים להוכיח את ישראל, ושייך עונשים לעם ישראל, ושייך הרבה דברים לעם ישראל, כי כל זמן שאפשר לתקן, מתקנים. כלומר, הסדר הזה של גלות זה בעצם מוות, זה להחריב את האחדות בין האידאה האלוקית לבין האידאה האלוקית. להחריב את הופעת האומה בתור גוי אחד בארץ, ולפזר אותה לבית קברות וארבע כנפות ארץ. אז כמו שתראה להמשך, שם רק יחידים חיים, אבל אין חיים, אין חיים ציבוריים. מבחינה ציבורית זה מוות. להרוג הורגים רק אחרי שיש התראה. ובאומה, באומה, זה באדם יחיד. וגם באומה, אחרי שיש התראות, כלומר יש נביאים שהם מטרים, והם מוכיחים, והם כזה, והם כל הזמן עכשיו הנביאים, כי יש לנו מאות שנים, ששם הנביאים עומדים בפרץ ומוכיחים, ומנסים עכשיו להשיב את עם ישראל בתשובה, מנסים לפעול את התיקון לא בדרך של גלות, כמו שאחרי זה תכף נראה, בצד השם איך גלות מתקנת, אבל לפעול את התיקון לא בדרך של גלות, אלא לפעול את התיקון באופן כזה שעם ישראל יישאר בארצו, ויהיה על אדמתו, וישמע בכל תוכחות הנביאים, וישוב בתשובה, וגם לפעמים יהיה עונש רעה, ויהיה לו עונש דבר. כל האנשים של שיעבודים של עמים אחרים שמשעבדים את עם ישראל, וכדי שעם ישראל יתעורר לשוב בתשובה ויראה שסדר חייו הוא לא בונה בו שום דבר אמיתי. אז כל הדברים האלה, וכל האנשים, וכל העניינים, זה הכל בכדי להשאיר את עם ישראל בתשובה, שלא יהיה הכרח של גלות. מתי יוצאים לגלות? רק מתי שיש הכרח. זאת אומרת, ברגע שכבר אין ברירה, ובעצם קלו לגמרי כל האפשרויות של התיקון. זה צד אחד, כלומר, קלו לגמרי כל האפשרויות של התיקון, ולא רק שקלו לגמרי כל האפשרויות של התיקון, וכמו שתכף נראה במשפט הבא בפרק ד', האדם הזה, או האומה הזאת, לא טוב להם להמשיך להיות בארץ ישראל. כלומר, אנחנו כמעט כסדום היינו לאמורת דמינו, אמר הנביא ישעיה. קיבל על זה עונש, נוכחה, אבל אנחנו היינו במצב כזה נורא, שרוצה לומר, היינו בתרבות כזאת מקולקלת, שאם אתה נשאר בארץ ישראל, ויש לך ממשלה כזאת, ויש לך ספרים כאלה, ויש לך חברי כנסת כאלה, אתה בסוף רק מעמיק את כל השחיתויות שלך יותר ויותר. כי כבר הנביאים באו והוכיחו אותם, וכל מיני סגנונות של הנביאים, וכל האנשים כבר באו, וכבר האויבים משלו עלינו, וכל הצרות באו עלינו, וכל זאת העם מחופר, השרים מחופרים בתוך הטעות שלהם. אז אם אתה משאיר אותם ככה, בזה שהם כל הזמן ממשיכים את הטעויות שלהם, והולכים ונדבקים בתוך כל סדרי הקלקול, אז במצב כזה, זה לעשות חסד עם האומה ועם הבן אדם, להפיק את הערס העצמי שלו, כי הוא סך הכל בסוף יוצא שהוא הורס את עצמו. במצב כזה האומה תהרוס את עצמה. אז לכן הרב אומר, הנקודה הראשונה זה נתחייבה חובת גלות, והיה הכרח לשבור את הכלי. אם לא היה חובת גלות, המצב היה הרבה יותר גרוע. לכן גם במציאות הזאת של הגלות יש חסד גדול בזה שאנחנו יוצאים. אז א', יצאנו לגלות רק אחרי שקלו כל הקיצים וכל התוכחות, ב', יצאנו לגלות כי עכשיו המציאות הזאת שום דבר לא יוכל לתקן אותנו, כי כבר ניסינו את כל האופנים של התיקונים, ואם המצב ימשיך ככה, הוא יהיה הרבה 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 יותר גרוע ממה שאנחנו עכשיו בו. זה מתבהר ברב הרבה מקומות. אני אומר אחד מהם, אין היה שבת ב' 86, שמה שלכן אתה, כתוב הפסוק, לכן אתה יגלו בראש גולים. לכן אתה, אמרה דנה, על מה זה הולך לכן אתה יגלו בראש גולים? אז בהתחלה הגמרא אומרת, בגלל שהם התנהגו בצורה בזויה, בני אדם שמשתים לפני מיטותיהם ערומים. והוא אומר, בסדר, אבל לא בגלל זה יוצאים לגלות, זה אפשר גם לתקן על ידי זה שאתה מפגיש עם תרבות יותר היגיינית, יותר נורמלית ופחות פרימיטיבית, זה אפשר לתקן. והגמרא אומרת, נכון, לא בגלל זה יצאו לגלות. אז למה באמת יצאו לגלות? אז שם הגמרא אומרת דברים מאוד חריפים, אלה בני אדם שהם אוכלים ושותים זה עם זה, והם מחליפים מיטותיהם זה עם זה, והם מחליפים שותיהם זה עם זה וכו'. אומר הרב שם, מה הכוונה? החטא כל כך השתרש עד שאתה אומר, המציאות הזאת של החטא זה כבר נהיה פסגת התרבות. זה כבר נהיה פסגת התרבות שהיא כל הזמן הולכת וכאילו משתכללת בתאומתה, משתכללת בתאומה, משתכללת בתאומתה. אז כבר יותר טוב לעם הזה שמשתכלל בתאומתו כל הזמן, יותר טוב לו שיצא לגלות ויתפרק, ולא יהיה לו תרבות מקולקלת משלו, ויהיה נמצא תחת שיעבוד זה, כי דרך תשובה הוא כבר לא מוכן לשמוע. ניסו את כל, ניסו את כל הדרכים. ואם זה לא דרך תשובה, אז באמת הוא נמצא מצב כזה מאוד, מאוד מקולקל, שובה כל הזמן ילך להתקלקל. לכן הדרך הכי טובה בשבילו, זה מה שלאו, זה קורא עונש הגלות, הגלות הרחמניה האכזריה. הגלות האכזריה הרחמניה. כלומר, כי זה, לגלות זה לצאת, זה נורא. אבל יש בזה רחמנות מאוד גדולה, כי אם לא יוצאים לגלות, ימשיכו כל הקלקולים. בוא נראה עכשיו איך זה קשור פה. אומר הרב, כאשר שא רוח אלוקים מעל האומה, כלומר, החטאים הפרידו בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית כל כך, והפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, אז האידאה הלאומית הולכת לבד, התנתקה מהאידאה האלוקית, מתחייבה חובת גלות, והוא מדייק פה במילים, מתחייבה, הכנה, זה היה חובה. חיי הציבור המקולקל עד היסוד, כלומר זה כבר היסודות היו מקולקלים, מוכרחים היו להידקר, יחד עם הצביונו הממשי, עם השלושות הרעות שישריש בלב יחידיו, ושמצאו את כלי מושחתה מוכנים לפיהם במשטריו. כלומר, מצאו את כלי מושחתה מוכנים לפיהם במשטריו, מה הכוונה? כל המשטר היה מערכת אחת שלמה של כלי משחית. כי היה בגצים, והיה יועץ משפטי, והיה כזה, והיה כזה, והיה כזה, והיה כזה. כל המערכת היא הייתה מערכת כזאת שהיא כולה כיוונה לכיוון שלילי. אז אם משרד התרבות הוא כל הזמן כזה מקולקל, אז כבר זה לטובת חיי האומה שהיא לא תמצא את כלי המשחית מוכנים שזה, ולא תייצר הצגות כאלה, ולא תעשה סרטים מקולקלים, ולא תעשה תרבות מקולקלת, ולא תעשה זה. אז נתחייבה חובת גלות. אז זה היה מקולקל עד היסוד, ולכן זה היה מוכרח להידקר, עם השלושות הראש השיש בלב יחידה, ושמצאו היחידים המקולקלים האלה, מצאו את כלי מושחתם, מוכנים לפיהם, ומשטרם, במשטר של הציבור, ומצאו את כל כלי המשחית מוכנים. אז הגלות, עכשיו הגדרה מאוד חשובה לגלות. מה זה הגדרת הגלות? חורבן פנימי ופיזור חיצוני. לפלא פלאות. כי אתה קורא מהר"ן לנצח ישראל פרק א', נכון? שם זה מאוד מופלא. איך שלפני 400 שנה המהר"ן עושה לך הגדרת גלות. נכון? הגדרת גלות, הגדרת גאולה. מה זה גלות, מה זה גאולה? אומר המהר"ן לפיזור לעומת קיבוץ, נכון? נמצא במקום שלנו לעומת מקום לא שלנו, ולא נמצא תחת שלטון של אף אחד אחר. פלא פלאות. אבל אומר הרב על זה, כל זה הגדרת הגלות, כל המהר"ן לנצח פרק א', זה עדיין הגדרת הגלות במובן החיצוני, במובן המעשי, שבזה היה המהר"ן מיוחד לכל בני דורו, שאף על פי שהיה כל כך רחוק בעולם המעשי, 400 שנה, הוא הגדיר את הגלות והגאולה גם בתוך צדדי המעשיים, שזה פלא פלאות. אבל הרב רוצה להוסיף עוד נקודה, הגלות מה זה? זה חורבן פנימי, וזה מתוך כך פיזור חיצוני. זאת אומרת, הגלות זה חורבן פנימי, הכוונה היא נתק מוחלט בין האידאה הלוקית לבין האידאה הלאומית, וזה מה שמביא את הפיזור החיצוני של מה שרואים במעלה נצח ישראל פרק א', של כל שלושת המדרגות האלה של נצח פרק א'. אז הגלות שזה חורבן פנימי בפיזור חיצוני, יקטה לרסיסים ותאבד עד היסוד, תכף נחזור גם ליסוד האלה, הכוונה עד היסוד, זאת אומרת, הכל נאבד, את האידאה הלאומית החרבה. ובכתב יד כתוב מילה, אני לא יודע למה רצו לשמיט אותה בדווקא, כי כבר זה מאוד מוסיף, החרבה כבר. כלומר, את האידאה הלאומית החרבה כבר, היא בכל מקרה כבר חרבה. אז בכתב, אתה עבד לרסים, אתה עבד את היסוד, את האידאה הלאומית החרבה כבר, אשר זנתה מעל אלוקיה, אשר בנתקה משורש חייה, תמאה ונתקלקלה מרוח התאומה של הקלטור הליד וכל כשפיה. כלומר, זה מה שדיברנו על זה שהם, שעם ישראל מושפע מאומות העולם, את תרבות הליד וכל כשפיה, גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ. אז גאון ישראל זה שייך למה שמראה בגיטין, אומר פרק רבי, נכון, גאון ישראל זה בולי ובוטי, השלטון של יהודה, השרים של יהודה, שהם נפלו משמיים ארץ, וגאון ישראל ותפארתו זה האידאה הלוקית, האידאה הלאומית והאידאה הלוקית. גאון ישראל זה השלטון, זה הגאווה של השלטון, ותפארתו זה שייך לשליח משמיים ארץ תפארת ישראל, שניהם נפלו משמיים ארץ, גם האידאה הלוקית וגם האידאה הלאומית. אז היסוד הראשון אני אומר, ויש לנו פה לפני עכשיו הפרטים אחרי זה ביחס אל הגלות ומה קורה, לא יוצאים לגלות אלא אם כן יש הכרח. הכרח כזה לצאת לגלות, כי הגלות זה בעצם להחריב את כל הסדר הבריא של האומה פרק ב', כלומר להחריב את כל יסוד החיים שלנו, להחריב את מהות האומה, את צורת האומה. אתה לא לוקח בן אדם שם אותו בקבר, אלא אם כן, אין לך אופן אחר לתקן, אבל כל זמן שישר לתקן באופנים אחרים, מתקנים. אבל כבר אי אפשר היה לתקן, כי כל היה חרב. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עכשיו פה מבחינתנו חזרה קצת למה שלנו פרק ב', ופה בפרק שלנו זה יותר כמו סוגריים, אני חושב. אבל האידאה הלוקית והאידאה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות לזאת, שבכל אחד מונח תמיד כוח שורשיה של השנייה. זה מה שדיברנו בהחלה בסוף פרק ב', וכוונים שהאידאה הלוקית היא בהכרח תמיד תצמיח את האידאה הלאומית, והאידאה הלאומית היא בהכרח תגדיל את האידאה הלוקית. האידאה הלאומית בכל אופן עושה בתוך תוכה את האידאה הלוקית, והאחרונה, האידאה הלוקית לא תוכל להיכחל מהשפעתה על אותה אומה שהיא מקום מנוחתה על המרחב ההיסטורי כללי, וכן תחייב איזה צורה גם את הרגש הלאומי, אפילו במצב היותר ירוד וכהר, אז את המשפט הזה תצטרף לסוף פרק ב'. כן, נכון, מייחס מה שדיברנו בהתחלה על פרק ב', איך שכל אידאה היא גנוזה בשנייה. בסדר, אז זה נקודה שנייה. עכשיו, מתחילים להסביר על הגלות. ואין מקום להשפעתה של האידאה הלאומית על הלאומית. למה? עכשיו זה כמו מוסגר. אחרי יתמם מרבית הכוחות של האחרונה, והפכו לסורי הגפן הנוכריה, אחר כך נרסו גם עד היסוד, כלומר זה שלבי ההתדרדרות של האידאה הלאומית. בהתחלה הם נטמעו, סורי גפן אוכריה, ואחר כך נהרסו עד היסוד, בסדר? אז עכשיו סגרנו מוסגר. אז אחרי שהאידאה האלוקית לא יכולה להשפיע כלום, אז מה עושה האידאה האלוקית? התכנסה האידאה האלוקית בכל ימי הגלות, בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי המשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. אז יש לנו פה סדר מאוד מופלא בדבר הזה, שאתה אומר, עכשיו קורה פה משהו מאוד נוראי. התכנסה האידאה הלוקית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל. אז יש לנו דבר, אני לא יודע, אני לא רוצה כזה בצורה חליפה, כנה, יש פה את הסדר הזה שמה עשינו פעם קודמת, בכל מקום שגלו ישראל שכינתה את השכינה גלתה עיניים. כלומר, יש לנו פה סדר מאוד מופלא, שאנחנו נמצאים באמת בסדר החיים הטבעי הבריא שלנו, עם ישראל חי בארצו, כלומר אנחנו באנו אחרי 2000 שנה, יש לנו חידוש, שאנחנו צריכים להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל חי בארצו, זה מה שהוא הכיר ממשה רבנו, עד ימות חורבן בית ראשון. לקחת את מדרגת היהדות, מי אותה ממלכת כהנים וגוי קדוש, מי אות מלכי בית דוד, שהם עכשיו עומדים בראש האומה וכו'. להעביר את האומה לחוץ לארץ. להעביר את האומה לעבודת פרטים, אחרי זה תכף נראה כל דברים לדבריו. להעביר את האומה, זה ממש רפורמה. זה הרפורמה הכי גדולה, שהרב יגיד אחרי זה להמשך, בואו נחל את זה נראה, אבל זה חשוב זה. ואם לא היו איתנו נביאים שהיו מעבירים אותנו ממדרגת בית ראשון לבית שני, לא היינו מצליחים לעשות את המעבר הזה. כלומר, אני רק לוקח דוגמה הזאת, כי היא נדמה לי תמיד הכי חריפה. היהודי הזה של בית שני, או של אחרי זה שנראה של חורבן בית שני, שהוא עכשיו מתעלה בעבוד הסיום הכיפורים, אם הוא נמצא בבבל או אם הוא נמצא בליטה. אבל הוא צריך לדעת שהיה רואה אותו היהודי של בית ראשון, אני מסתכל עליו, ואמר לו, שמע, אתה יודע שאתה רפורמי אתה בכלל. אתה, זאת אומרת, איפה אתה חי? זה יהדות זה. ביום כיפור יש לך פער, יש לך סעיר, יש לך כתורת, יש לך בית מקדש, יש לך עבודת לפני ולפני, יש לך וידוי קולים גדול. שם נמצא מרכז החיים של האומה, שם הכל מתחולל. אז גם אנחנו עשינו וידוי בבית ראשון, כשאני בבית ראשון גם עשינו וידוי. אבל הוידוי שלנו זה היה משהו מאוד מאוד מסוים ביחס לכל גדלות החיים של בית ראשון. ששם הכהן גדול נכנס לפני ולפנים, ומשם הוא שאב את מקור חיי האומה, משם הוא שאב את הקדושה וטהרה, אחר כך המזבח הזהר, המזבח הקטורת, כמו שהרב, המזבח החיצון, כמו שהרב מסביר במה שדיברנו כמה פעמים ביום כיפור, משם הוא שאב את הכל. אתה עכשיו חושב שטהרת יום כיפור, ושאתה תעמוד בשטיבל שלך בווילנה, ותתפלל בצורה מאוד מופלאה, מהבוקר עד הלילה, ותתפלל בצורה מסירות, הכל מאוד יפה, אבל זה בכלל לא מתחיל לגרד את מה שיום כיפור באמת נראה. כלומר, מדרגת בית ראשון זה החריבה את צורת האומה מכל וכל, וזה היה מהפכה עולמית, שבלי שהנביא היה אומר לך, חגי ישראל אמר אחי, אחרוני הנביאים, בלי שהם היו מצביעים לך על הבית ימי הבית השני, ועל הגלות שתבוא אחרי את הבית השני, ואומרים, זה עכשיו מה שריבונו של העולם חפץ מאיתנו. זה עכשיו בכל מקום שגלו ישראל שכינתה גלה, השכינה גלתה עמהם, גלו לבבל שכינה עמהם, עכשיו ריבונו של העולם חפץ בתלמוד בבלי. אז אתה עושה מבחנים בתלמוד בבלי, זה בכל מאוד יפה, אבל הרבי אומר, היהודי שבית ראשון, אנחנו היה לנו סטנדריד חיה. אין ספקות, אין פלפולים, הכל ודאי, הכל חי, הכל מהמקום השני בחר השם, הכל זה. ואתה עכשיו בא, פתאום פתחת לי משהו, יהדות חדשה, כלומר, יהדות תלמוד הבבלי, זה כאילו רפורמה, לעומת המציאות החיה, המציאות החיה, של מדרגת בית ראשון עם הנבואה ובית מקדש, הכל, זה סדר שלם לגמרי. אז בואו נראה אחרי זה, תכף נעסוק פה את הנקודות היסודיות שהרב משנה. ואני רק אומר, הנקודה היסודית פה שהולכת להתברר לנו, שבעצם הנתק הזה בין האידאה האלוקית לבין האידאה הלאומית, זה שינה את כל צורתם של ישראל מהקצה אל הקצה. שינה את כל הצורה, והיסוד כמובן זה שייך למדרגת העבודה הכללית או למדרגת העבודה הפרטית. כלומר, מדרגת העבודה הכללית הכנה האומה בארצה, בבית מקדשה וכו', או מדרגת העבודה הפרטית, מדרגת העבודה הפרטית הכנה אדם נמצא בגלות, אין לו בית מקדש, אין לו השראת שכינה, אין לו את הסדר הזה, הכל נמצא במדרגת הפרטית. אז עכשיו הרב אומר לנו, הנקודה הראשונה מה שהרב מציין זה, התכנסה האידאה האלוקית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבתי כנסת ובתים ודרשות, חיים משפחה טהורים, רשמי שמירת דת ותורה. מדרגה הראשונה אומר הרב, ואנחנו עזבנו את בית מקדש, עברנו ממקדש מעט שבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז בתי כנסיות ובתי מדרשות עכשיו תחשוב לך את הכי גדול, אבל מה זה לעומת מדרגת המקדש? אז זה הירידה הנוראה מהאידאה האלוקית של בית ראשון, ששם אתה אומר, היו קצת בתי כנסיות, גם היו בתי כנסיות, יש לנו גם שרידים של בתי כנסיות בית ראשון. אבל כולם זמהים איפה היו כל הבתי כנסיות של הריבוי, הבתי כנסיות של הבית הראשון. לא היה כל כך הרבה ריבוי בתי כנסיות כמו בבית שני. לא היה כל כך הרבה ריבוי. כי ודאי שכל הסדר הזה המפורט של כל עכשיו הלכות תפילה וההתפרטות של התפילה וכו', הוא מתחיל מכנה. ברור שהוא מתחיל מכנה, עלו להתפלל, ועמדו המקדש התפללו, יש גם... אבל כל ההתפרטות וכל ההשתכללות של זה, זה דווקא כמו שהרב אחד לך יגיד, שאין לך בית מקדש, שאין לך קורבנות. אז מה שיש לך זה נשמה פרים שפתנו. זה מה שיש לך נשמה פרים שפתנו. אז יחד עם כל פער גם אמרו וידוי וגם אמרו תפילה, אבל זה לא היה כמו המדרגל של הבית השני, זה משהו אחר לגמרי. אז מה מייחד אותנו? מקדש מעט, חיי הבית והמשפחה הטהורים. כלומר, הסדר הזה של הצניעות והקדושה הפרטית בלבד, רשמי שמירה דת ותורה. ומה חסר לנו פה כמובן? כל מדרגה רוח הקודש של האומה, כל הסדר הזה שהאומה מתנהלת לפי הסדר הנבואי, כל הסדר השלם של כל מדרגת האומה בכל ההופעותיה, בעיקר ההופעות שבאות מלמעלה למטה. בעיקר ההופעות שמדגישות את ההתפרצות הסגולית, כמו שאחרי זה תכף נראה אפשר להפרק, לא המדרגה הרציונלית, המוסרית, הרציונלית, הפשוטה, הטבעית, אלא כל סדר החיים שבא מלמעלה למטה, והוא עכשיו בונה את סדר החיים של האומה. אז זה נעלם מאיתנו. אולי הוא מכוון, הוא בתי כנסת לא יודעים מדרשות זה בבל, חיי המשפחה, חיי הבית והמשפחה הטהורים, זה שייך אל ההתמודדות עם מלכות יוון, נכון? ואחר כך, רשמי שמירת דת ותורה, אולי זה שייך יותר גם אל הריבוי תורה שבעל פה, אחר כך שבגלות אחרונה, אבל לא יודע, זה בדרך דרוש. אז אולי רק, אני לא יודע אם לצרף... כי צריך לצרף לפה, למדנו עד סוף הפרק וגם את תחילת פרק חמישי, נכון? בסדר, זה אפשר... כי צריך לצרף לפה, כמובן, את הנקודה הזאת של מה שהרב אומר בתי כנסיות, וצריך לצרף לפה את מה שאחרי זה יהיה כתוב בקופתת, בפסקה האחרונה של פרק ד', נכון? כי מה כתוב בפסקה האחרונה של פרק ד'? שגם כל השינויים האלה, הרב אומר, זה שייך אל סדר כזה, אפשר לקרוא פה רגע בקוף ד', כדי רק להוציא משם כמה טעויות שאפשר שם ליפול, אז רק נוודא נישר קו עם זה. אמנם האידאה האלוקית, מעין למקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, כלומר האידאה האלוקית, בדבר ד' בעמוד קוף ט', בדיבור מתחיל האמנם. אמנם האידאה האלוקית מעין למקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, היא לא יכולה להופיע בתוך סדר החיים של האידאה הלאומית, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, התנסה. ופה התנסה זה כמובן שלילה. נכון? התנסה במשך כל זמן הגלות מעל לגבול מיוחד, אל מרומי שאיפת הצדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי בלבד. כלומר, מה הכוונה? זה לא מדרגה של אומה חיה, אלא מתפתח בבית שני ובחורבן הבית השני, כל ימי הגלות, מתפתחת המחשבה הפילוסופית של המורה נבוכים. מתפתחת המחשבה הפילוסופית של חובת הלבות. אין לך את הסדר הזה החי של הכוזרי שמדבר על השראת השכינה באומה, על מדרגתה של האומה, על המיוחד של חיי האומה, על המוסר האלוקי החי באומה. אתה עכשיו יש לך שיח ושיג עם אומות העולם. אז יש לך עכשיו את אריסטו ואת אפלטון ואת כל הוגי הדעות וכו', שהרמה בסדר, הרמה עומד מעליהם והוא מגייר אותם והוא לוקח אותם והוא מראה שנמצא בתורה יותר, אבל בסוף גם המורה נבוכים וגם חובת הלהבות זה ספר מוסרי שיש איתו הרבה נקודות השקה אל השכל האנושי. כלומר, הסתלקה המדרגה הנבואית של בית ראשון, ואנחנו עכשיו שייכים מה שהרב קורא המדע העיוני השכל הנקי. מה שכתוב אחרי זה במשורה, בשורה השנייה, התנסה במשך זמן הגלות מעל כל גבול מיוחד, אז להתנסות במשך זמן הגלות מעל כל גבול מיוחד זה שלילה. כלומר, זה לא מתברר איך השראת השכינה מיוחדת לישראל, אלא בגלל שזה נהיה רק פילוסופי, פילוסופי, זה יכול בדבר הזה, כולם שרים. זה נפילה נוראה ממדרגת החיים הישראלית, המייחדת את השראת השכינה לישראל, עם כל ההנהגה הייחודית המיוחדת לישראל, ונפלנו במדרגה נוראה, ועכשיו אנחנו יכולים להיות שייכים לחובת הלהבות ולמורה נבוכים ולכל סדרי המוסר שיש להם כבר נקודת השקה מהפילוסופים. יש בזה גם ברכה, שתי ברכות מאוד חשובות, רגע תכף נראה, אבל בואו רגע נקרא את הדבר הזה. הרב אומר, משתה החוכמה, המדע יומי השכל הנקי, החוכמה נאצלת והמופשטת, ומשם תשלח קרני אורה מעטים, משם זה מניג קרני אורה מעטים להניג את החיים הממשיים, שרובם האיכותי חודר בעולה יעקב על ידי אור סודי קדומים. זה משפיע על עם ישראל שהוא באמת מקבל על עצמו את ההנהגה הזאת של המורה נבוכים של חוות הלוות, על ידי פלטת מורשת פרה ושיעורי השפעת הנברא ורוח הקודש. ואורות בזורים תפיץ פה ושם בין שרידים יחידים דורשי אמת, דורשי אלוקים, שרידים יחידים דורשי אלוקים מאירי אמת וצדק, כלומר גם חכמים, חכמי אומות העולם, זה אמת, וצדק זה חסידי אומות העולם, שבכל עם ולשון. אז יש גם השפעה ויש גם נקודת מגע עם הגויים במדרגה הזאת, בנפילה הנוראה הזאת של בית שני, שבגלל שנפלנו ממדרגתנו בבית שני בגלות, אנחנו גם יכולים להשפיע על הגוי, מה שעם הנבואה, אין להם שום נקודת ממשק, אין להם שום יחד. אבל עם המדרגה הזאת של הפילוסופיה, זה יש להם יחד. ואז מה קורה? בדרכה זו עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית שניצחה את כל מנצחה ביסודה העיקרי. הדבר הזה השפעה אדירה על אומות העולם. מה שכשהיינו מתנהלים על ידי הנבואה, לא הייתה נקודת מגע לאומות העולם איתנו. בדבר הזה שנפלנו במדרגתנו, השפעה מאוד עצומה לאומות העולם. אנחנו נמצאים ביניהם, הם רואים את חיי המשפחה התאורים שלנו, הם רואים את העבודה החוסרית שלנו, והם עכשיו מושפעים מאיתנו. מושפעים בצורה כזאת כמובן גם לטובה, וגם מושפעים כזה, שזה מאוד בולט, שאותו, אם אתה שומע בזכרו, שהיטלר, אז הוא אומר, נכון, הוא לא יכול, היהודים חוסמים לו את ה... את הנפש הפראית שלו, את הנפש הברברית שלו, היא לא יכולה להתפשט בכל מהוויה, אז הוא לא יכול לגור איתם ביחד, כי הם עורפים לו את החיים. אז הוא נלחם בהם, נלחם בהם מלחמת חורמה, כי עם ישראל באמת השפיע. היו יען בעיבות של הרשע ריש, נכון? שבעקבות זה, אז הרשע ריש, מה שהרב כותב בהתחלת אורות, נכון? הוא כבר רוצה, הוא אומר, אז בוא כבר נשאר פה, תראה איזה השפעה אדירה של עם ישראל בגלות. הגויים רואים את זה, לומדים את זה, לוקחים את זה מוסר, דגל מוסרי, דגל לחיי משפחה, דגל לצדק, דגל למה שצריך להיות ככה. אז בואו עכשיו נשאר בגלות, נשפיע את ההשפעה הזאת חלילה. הדבר הזה, לפי המדרגה יהודה, והוא אומר על זה סוף סוף, זיכחה מדעני לבבות, להפיח רוח חדשה בגויים ומנחות, לפי הרבה דרישת האדם האלילי. אז אומר הרמב"ם בסוף הלכות מלכים, נכון, כבר כולם יודעים שעל ידי הנצרות והאסלאם שגנבו מאיתנו, אז שיש נשמה ויש עולם הבא וכבר יש שכר ועונש ויש איזה מוסר, אז הם כבר לא יכולים להתנהג בצורה ברברית, ובוודאי לא להניף את דגל הברבריות כמו הללות שדוגלת בברבריות והפרעות, ואין לה שום רצון איזה עדינות מוסרית. פה כבר יש איזה מצוות צד כזה של עדינות מוסרית שהשפענו בעולם, אבל לא זאת המרגיעה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנענקה. ולמה היא חלשה ונענקה? באין לה. בגלל שאין לה מקום מעמד מרומם רשמי בחיי עם וממשלה, של הופעת השפעתה של האידאה הלאומית שלה בכל רומותה וסיגובה. ומה נחשבת היא? כי הרי למדנו בפרק ב', אמר לנו הרב, ההשפעה לעולם זה דרך עמים. אתה רוצה להשפיע בעולם, אתה צריך לתת דגל מכוננים למלאכה. מה יוצא בסוף בהשפעה הגוי? אתה אומר, יכול להיות יחידים שהם ישבו להם פה והם ינהלו את חיים היחידים בצורה מוסרית. אבל איך תנהל ככה מדינה? איך תנהל ככה כנסת? איך תנהל ככה ממשלה? איך תנהל ככה פוליטיקה בינלאומית? אתה רואה לו פוליטיקה בינלאומית, אחד חיה רעה, ואני לא יודע מה, למה מתחיל לכבוש עד היום, לא יודע, מישהו מבין למה יש את המלחמה הזאת. לא יודע, לא נראה לי שמישהו מבין את זה עד הסוף, למה יש את המלחמה. אבל אתה אומר, זה חיים הציבוריים, הם מחוץ למוסר. אז אתה, מה אתה מצליח לעשות? להגיד שאדם הפרטי יהיה לו איזה מוסר, שאדם הפרטי, אבל בסוף בחיים הציבוריים, בסבירה הציבורית, שם לא מתגלים חיים מוסריים, שם המסורת לא גילה את מוסריותו בסבירה הציבורית, כי אין לו סבירה ציבורית בחיי הגלות, אז יש לו רק יחידים. אז לכן הרב אומר, ההשפעה זה השפעה קלושה. זה אמרת מוסר החלשה וננקה. במה נחשבת היא? הצללים הגסים שמביאים רישה ותרומה מתלדים ממרותיה המפוזרים של האידאה הלוקית ויותה משוטטת בלאומים. טוב, זה עוד נקודה, פחות עכשיו זה. כלומר, האידאה הלוקית המעוותת היא גם פועלת לטובה וגם פועלת לרעה, והקרע שבינה ובין האידאה הלאומית שהוא גורם כל המהומה והערבוביה בעולם החברתי המדיני, אי אפשר שיתחק עם במקום האחדות הטבעית שלהם בישראל בתחייתו השלמה והגמורה בארצו, ושוב המלכת שדי להיתנה. כלומר, כל המציאות הזאת של פירוד האידאה הלוקית והאידאה הלאומית בעצם מה אומר? שהאידאה האלוקית היא מוסר ליחידים הפרטיים, אבל האידאה הלאומית יש לה את החוקים משלה, הפרדת הדת והמדינה, הפרדת המוסר האלוקי מכל. אז גם מה שעם ישראל השפיע בעולם, מה הוא הצליח להשפיע בעולם? הוא הצליח להשפיע בעולם רק את המדרגה של מוסר פרטי. בסדר? זה מאוד חשוב. קומה שנייה שהיא מאוד מאוד חשובה, היא העיקר בשבילנו, שזה מה שכתוב אחר כך בפרק ה', בעמוד הראשון של פרק ה', אפשר לקרוא, אני רק אומר בעל פה, בעמוד קופיות, מה הרב רוצה לומר בעיקר, בעיקר, בעיקר. הרב אומר, הרי אנחנו ראינו לעיל בפרק ג' שכל הקלקולים התחילו, השורש של הקלקולים ימי דוד ושלמה, אמרנו שזה היה שהמדרגה הפרטית לא התבררה חשיבותה. מדרגה הפרטית לא התברך השפוטה. ואז אמרנו שיש את הרוב המיוחד שנמצא כאן במדר דבר שלמה, שאתה נמצא בעם עם בית מקדש, עם המלאכה, עם הנבואה. זאת אומרת, הנבואה זה דבר חשוב, המקדש זה דבר חשוב, המלאכה זה דבר חשוב, אבל מה, אני זה לא משנה מה אני עושה. מה ריפאה הגלות? ריפאה הגלות בזה שהיא אמרה, אין לך ממלאכה, אין לך נבואה, אין לך בית מקדש, אין לך כלום. מה הדבר היחיד שנשאר לך? מוסר פרטי. אין עכשיו, אין אחד, עכשיו אחד, זה עם ישראל בעולם, משלבי מוני ישראל, אומר, חובת הלבות זה לא היסוד לכל הבניין של הבן אדם. אין אחד כזה שאומר. מה שזה היה החטא הכי יסודי שהיה בבית ראשון. אנשים אמרו, בסדר, יש מקדש, יש נבואה, אבל מה אתם שנה, שאני מעט חובת הלבות מסעת ישרים? עכשיו אין דבר כזה. כולם לומדים מסעת ישרים. גם הליטאים, גם החסידים, בטח בעלי המוסר וזה. כולם לומדים מסעת ישרים. כולם מתברר להם החשיבות של מדרגת האדם היחידי והשלמות שהוא צריך לקנות ולעמוד בכל ימי חיים. זה מתברר, זה אין בזה מחלוקת בעולם בדבר הזה. אומר הרב, זה פעלה הגלות. זה פעלה הגלות במציאות הזאת שאתה אומר, השתנתה מדרגת התורה, נפלה מדרגת התורה, נפילה נוראה. ומי היא מדרגה כללית של מדרגת התורה? כל התורה ניתן לו כמדרגה פרטית. זה חורבן נורא מצד אחד. אבל זה הסדר של התיקון מצד שני. כי זה ילך להיות לנו כל המהלך של כל הפרקים שלנו. בכל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עמהם, אז השכינה א' יולידה לנו את המדרגה הזאת של בית שני ושל הגלות של בית שני, ויולידה לנו את המדרגה הזאת של בית שני וגלות של בית שני, כדי שעל ידי זה נחזור חזרה לשלמות חיים. כי זה היסוד הגדול השני הכללי. אמרנו, יסוד ראשון, לא מוצאים לגלות, בצד סדרי הנגלות של האנשים וכפרה. לא מוצאים לגלות אלא אם כן אין ברירה. ובית, כל האנשים האלוקיים הם כידוע, מה שדיברנו בזה כמה פעמים, זה אנשים שעניינם הוא לתקן. זה לא אונס סתם. זה לא אונס סתם. אסור לאבא להעניש את הבן שלו באונשים סתם. האונס צריך להיות אונש כזה שבונה. אז ריבונו של עולם שיוציא אותו אל הגלות, זה לא אונס סתם, זה אונס שבונה. מה הוא בונה? הוא בונה את מה שעכשיו תכף נראה בקוף יהוד, הוא בונה את זה שעכשיו עם ישראל שקוע בכל העבודה הפרטית, וחוקק לו את זה 2,000 שנה בגלות, שחובת הלעבוד ומסילת ישרים, זה היסוד של כל אחד, שאף אחד גם כשתחזור הנבואה, בעזרת השם במהרה, אף אחד לא יוכל להערר על הדבר הזה, שבלי זה לא יהיה, זה יהיה חורבן. אף אחד לא יוכל להערר על הדבר שזה לא יסוד היהדות. אז בוא נקרא את זה עכשיו קוף יוד, בקוף יוד בכל אותה הפרטיות, כל אותה הפרטיות, בשתי בחינות שלה, הפרטיות המעשית, של שמירת תורה מצוות ודקדוקי הפרטים. בסדר? בקוף יוד, שזה אנחנו אומרים, זה התיקון שלה, של העבודה, של התיקון שבית שני והגלות שאחריו מתקנת את חטאי הבית הראשון. בסדר? אז כל אותה הפרטיות, איזה פרטיות? פרטיות מעשית של שמירת תורה מצוות ודקדוקי הפרטים. וגם כל אותה הפרטיות העיונית של הדעות והאמונות, על דבר צרור חיי הנצח האישי והפרטים, וקבלת הפרט של היחידים. אשר מקודם לבית ראשון נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת הידי האלוקית בתור נשמת האומה הכללית. כלומר גם קודם, אני רק אסביר אולי רגע הפרטיות העיונית, שזה גם חשוב. הפרטיות העיונית, הכוונה היא, זה מה שדיברנו פעם קודמת גם, האדם מצד מחשבותיו הרוחניות אמר, אני שייך לעולם הבא. למה אני שייך לעולם הבא? כי אני שייך לעם ישראל, כי יש לי סגולה, כי אני נמצא בדור שיש בו בית מקדש, כי אני נמצא בדור כזה שאני פוגש את הנביאים, אני לא יהיה שייך לעולם הבא. ברור שאני שייך לעולם הבא. אז כמובן זה אמרנו, זה הכל טעות, זה הכל טעות, כי הכוונה היא האור הגדול הכללי מבלבל אותך, שאתה לא שם לב איפה אתה באופן פרטי נמצא. אז עכשיו נעלם האור הגדול הכללי, ועכשיו אומרים לך, תשמע, יש עכשיו מבצע, תתרום תזכה לך לעולם הבא, יש עכשיו סלוקת, תתרום תזכה לך לעולם הבא, יש כזה, תתרום תזכה לך לעולם הבא, כל עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, אתה הפרט, תעשה, תקבל עולם הבא, תעשה, תקבל עולם הבא. אין דבר כזה שאני אהיה עולם הבא, כי אני עכשיו נמצא בעם כזה, בדור כזה, בנבואה כזה, בבית מקדש כזה. מה שאמרנו זה היה הטעות שבאתי. אין דבר כזה. הכל אתה חייב לעשות. אז הרב אומר, גם קודם היה, כמובן בבית ראשון היה פרטיות. אז הרב אומר באיגרת, גם אביגיל אמרה לדוד, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, אומר הרב באיגרת קופמן. הייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. נפש אדוני זה נפשה פרטית, צרורה בצרור החיים הכללי. אבל הרב אומר, אבל הסוגיה הזאת של נפש אדוני צרורה בצרור החיים, זה משהו שהוא היה כמו שרגה בתיארה. כלומר, זה היה ודאי שזה היה כלול, אבל הנפש אדוני צרורה בצרור החיים, העיקר היה צרור החיים, לא נפש אדוני. עכשיו נעלם צרור החיים, כי העולם הבא לא מאיר, הנבואה לא מאירה, בית מקדש לא מאיר, נעלם צרור החיים, מה נשאר לך? רק נפש אדוני. אז עכשיו 2,000 שנה אומרים לך, תעבוד, תעבוד, שתגיע לעולם הבא, תעבוד, תדע לך, כל צדיק יש לו מדור, לא כדאי לך להיות במדור, את נמוך, תהיה במדור יותר גבוה, תהיה במדור עוד יותר גבוה, כל הזמן, העסק הוא רק אתה ואתה ואתה ואתה, ואין הערה כללית, אין דערה כללית, אין לימודי סגולה במורה נבוכים. מסכים אולי על הסגולה, אבל אין לימודי הסגולה במורה נבוכים, אין לימוד סגולה בחובת הלבות, אין לימוד סגולה כל מיני הגלות, זה לא הדגש. עכשיו אתה תעבוד, תעבוד, תעלה עוד קומה, הכי טוב לגור בפנטאוס, אל תגור בקומות הנמוכות של הבניין, תגור בפנטאוס, שם יש גדול, שם יש טוב יפה, שם יש אוויר, אבל בשביל הפנטאוס אתה חייב לבנות כל הזמן קומות, אז כל הזמן מדרגת הפרטית, מדרגה הפרטית. כן, נכון, נכון, וגם גם הצדדים האידיאליים, אבל גם הרבה פעמים בצדדים הלא אידיאליים.
לא,
נראה
לי שמה שהרב אדיש פה, שבבית ראשון לא אמרו שבכלל יהיה עולם הבא, אלא אם התהלכתי בתוככם, פה יש לנו
השרת שכינה פה. והשרת שכינה שפה...
נכון,
והשרת שכינה שפה, בעצם מפה, לא פה, בעני הפרטי. השרת השכינה שפה היא פה באומה, יש השרת שכינה חיה באומה, התהלכתי בתוככם, זה חי באומה. האומה מתנהלת ככה, יש לה, יש מהשמיים, יש לה בית מקדש, יש לה נבואה, זה... אני מתהלך מאוד יפה, כלומר, בין כל האור האלוקי העליון שמאיר באומה, אני מתהלך וטוב לי ונחמד לי, וזה מרומם אותי במדרגות מופלאות הדבר הזה, אבל איפה אני נמצא? זה נעלם. זה התחיל להתשתש, אחר כך המשיך להתשתש, עד שהגענו לכל הקלקולים. זה התחיל כמובן בצורה מאוד דקה, אחר כך המשיך להתשתש. עכשיו הסוגיה נעלם מאור הכללי הגדול. אין, עכשיו יש לך רק, אין את התיארה של הצורה, יש לך רק את השרגה. אתה אין שרגה יותר גדול, ואני מסכים, לשמע, לא לשמע וכו', אבל יש לך רק שרגה, אין תיארה. אין תיארה, נעלם השמש בצהריים, נעלמה השמש האומה. תראה למה
זה אפשרים,
שתנגע לשם. נכון, נכון, מפקים. לא, זה אפשרים, אבל באמת, זה הרמח"ל, זה מרי דרבין, שהוא מעמיד את הכל, באמת, להחזיר חזרה את הכל, למציאות יותר עליונה. אבל הספרי המוסר יפים יותר פשוטים. אז הם מחנכים, הסדר כזה של גם המודע לא נשמע. אני מסכים מה שאתה אומר, זה לא הנקודה פה לא נשמע, הנקודה פה כאילו הפרטיות, הפרטיות, הפרטיות. אז הרב אומר, מבחינתנו עכשיו זה קצת סוגר, הרב אומר, היחידים, הנקודה של היחידים, קבלת הפרט של היחידים, היא מקודם התגלתה ונקיימה בחיים, מתוך הופעת האידיאה האלוקית. היחידים היו תפסו את המקום בתור הערה אחת, קרן שמש אחת, בתור השמש הגדולה, בתור נשמת האומה, כלולה הייתה בעוד שרה העליון. אבל מצד שני, אני מוסיף, היא לא הייתה ניכרת ובולטת כלל בפני אור הכללי הגדול של זו, האידיאה האלוקית הישראלית. הפרטיות היא לא הייתה בולטת בפני מדרגת האידיאה האלוקית הישראלית, כנראה לפני אבוקה, ורושה גם בתיארה. הפרטיות הזאת היא החלה עתה בסילוקו של אור הכללי הגדול בימי המית השני, להתקבע ולהתבלט באופי הפרטי המיוחד. עכשיו מדרגת הפרטי הייתה חשובה. ולנו זה מאוד חשוב, כי זה סדר התיקון שלנו. אז באה תחת האידאה הלוקית בעוצם רוממותה ועל ידי גניזתה של זאת הולדתה, האידאה הצביונית במלוא צביונה ובמלוא הרחבתה. אז הפכנו מושגים, עכשיו הרב אומר, התחלפו לנו מושגים, במקום אידאה אלוקית, אידאה דתית. המהפך בין אידאה אלוקית לבין אידאה דתית, זה מה שאני רוצה להתעלות בו, אבל מה שאני אומר בכל מקום שגרו ישראל שכינה גלתה עיניים. מה כלול המהפך בין אידאה אלוקית לבין מדרגת אידאה דתית? מה כלול בדבר הזה? אז כמובן, אני אומר, מדרגה ראשונה, כלול בשורות שדיברנו למעלה. המהפך מאידאה אלוקית לבין אידאה דתית, השורש שלו זה, מעבר ממדרגת החיים האלוקית, הכללית, הנבואית שנמצאת באומה, למדרגת חיים פרטית. למדרגת חיים פרטית. זה כמובן שורש המהפך. כשזה אלוקי, זה חי. כשזה אלוקי, כשזה כללי, זה חי. כשזה פרטי, זה כבר הופך להיות דת. וכמו שהרב אומר בנקס הדפים, דת זה כבר חשבירוש קצת, דתי המלך אינם עושים. זאת אומרת, דת בסדר כזה שזה מאוד חיצוני. זה לא חי בתוכנו. כי הרב עכשיו, אחרי זה חגיד לנו, הרב אומר, מה שהילה השרת שכינה חיה בתוכנו, עכשיו זה לא השרת שכינה חיה. עכשיו כשאתה אומר לדבר על אדם פרטי, אתה אומר לו, עכשיו יש עולם הבא. עכשיו אתה לא תראה שום דבר עכשיו. עכשיו אתה תפגוש את זה במדרגת העולם הבא. עכשיו זה דת שהיא לא חיה, זה לא אמונה חיה, אלא זה דת שאדם הפרטי מצווה לה כדי שהוא יגיע מתוכה למדרגת חיי העולם הבא. זה כבר סדר אחר לגמרי. אז יש לנו מהפך, במקום אידאה אלוקית מגיעה אידאה דתית, במלוא צביונה והרחבתה, אז רגע, זה תכף אולי נחזור על זה אחר כך, הדבר הזה, אבל אני רוצה רגע לדלג כמה שורות, עוד פעם אתם רואים שם אחרי כמה שורות יש האידאה הדתית, קו האידאה הדתית, נכון? זה נחזור אחרי זה אולי לדיוק, מה שנצליח, האידאה הדתית, דילגתי כמה שורות למטה, אז משפט, שורה שמתחילה, מעמדם המבוצר באומה. בסדר? מעמדם המבוצר באומה, נתן לה כוח רב, זאת אומרת של האידאה הדתית עם כל הפרטים שלה, ונתן לאומה כוח רב, הכין לה כלכלה רבה שתוכל לשאת איתה גם עם גלותה ונדודה. זה היה המזון האלוקי שמתאים לנו במשך זמן הגלות, א', ב', גם הכשיר לה את הדרך כדי שתוכל לבוא בהדרגה על ידי מהלך מסובך ומסובך ולמטרה העליונה שהאידאה האלוקית תשוב להופיע בקרבה בעוצם עוז גבורתה אחרי שיוכשר העם אל שאיפתו עבורה כמו עולם וחשבים קדמוניות. אז א' זה האור שמתאים לנו לפי מדרגתנו הקטנה שאנחנו חזים בו, וב' וזה העיקר, והאור הזה מתקן אותנו. כלומר, במדרגה הראשונה יכולת להגיד טוב, לא היינו רואים, זרקו אותנו לגלות למקום החושך. לא, זה נכון. לא היינו רואים סתם אותנו ראו במקום החושך ותומע בית חברות. אבל המדרגה הזאת של האידאה הדתית היא זאת שעכשיו מביאה אותנו, תביא אותנו על ידי כל החינוך הארוך שלנו, שהוא רומז אולי לחנוכה, היא תביא אותנו על ידי כל החינוך הארוך שלנו לסדר הזה שבאמת נוכל לחזור חזרה למציאות הזאת של האידאה האלוקית. למה? כי באמת האידאה הדתית היא בונה בנו את הפרטיות הזאת, היא בונה בנו את הדגש על המציאות הפרטית, היא תבנה בנו אותנו לפי מדרגתנו, ואחר כך הילד תעורר אותנו אל השלימות שלנו. זה החינוך הגדול הארוך של הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו במין דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים חדשים גם משנים, בצירוף דאגת חיי הנצח האישית והפרטית המסייתה. אז עוד פעם הוא חוזר הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו, המילה הרחבה חזרה למעלה, תולדתה הידי הדתית ומלוא צביונה והרחבתה. אז זה צריך פה, זה הרחבה הזאת צריך קצת להקדיש לה את תשומת לב בפני עצמה. זה עיני שבת א' 25, סוגיית יוצא אדם שלי נערב שבת מחשיכה, ועוד 4-5 מקומות שהרב אומר את זה, הידי הדתית בשיא הרחבה. כלומר, כי יכול להיות שיש לי הידי הדתית, והידי הדתית בשיא הרחבה, אז זה מספיק אולי נחטוף עוד היום איזה משהו, אבל זה מאוד מאוד חשוב שהידי הדתית מופיעה בשיא הרחבה. אבל לפני הידי הדתית בשיא הרחבה, עכשיו רגע את הנקודה הזאת, של מה שאנחנו רוצים לברר את השינויים שהיה במהפך מאידיאה אלוקית לאידיאה דתית. אז הראשון אמרנו, המהפך מהאידיאה אלוקית לאידיאה דתית זה מה שכתוב בקוף י' מהמדרגה הכללית למדרגה הפרטית, נכון? אחר כך הרב אמר עוד, עכשיו אני חוזר לקוף ח', נכון? קוף ח' הוא קצת התפרטות של המדרגה הזאת של מה שראינו, כי הוא אומר, התכנסה האידאה האלוקית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבתי כנסיות ובתי עיר ומדרשות, בחיי משפחה טהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. אז אין לנו בית מקדש, יש לנו בתי כנסיות ובתי עיר ומדרשות, נשאר לנו רק חיי משפחה טהורים, רשמי שמירת דת ותורה. זה גם תכף צריך להאריך בדבר הזה, אולי הנקודה הזאת גם נאריך בדבר הזה, אבל גם אתם רואים נפילה, נפילת מדרגת החיים מהכלליות אל הפרטיות. והנקודה השלישית שכתובה פה זה בקוף ת', כתוב פת הכוונה היא, ממדרגה נבואית אמונית, הפכנו למדרגה פילוסופית מוסרית בלבד. כלומר, מה שהרב אמר, אנחנו עכשיו, יש לנו שיח ושיג עם אומות העולם, במדרגה הפילוסופית מוסרית. אז אנחנו גם יכולים ככה להשפיע על אומות העולם, יכולים ככה להשפיע על מדרגת עצמנו. כל זה תולדות של הנפילה מהאידיאה האלוקית למדרגת האידיאה הדתית. כל זה נפילה מגדולה מהאידיאה האלוקית לאידיאה הדתית. הנפילה הזאת, אומר הרב, זה נפילה נוראה. אז בוא נראה רגע בקוף ח' למטה, אז בוא נקרא בזה, כמה כואבת ונמוגה היא כעת האידיאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה ואורה, שפרתה גבורתה, מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידיאה הלאומית בקרבה וכל שכלוליה. כלומר, האידיאה הלאומית מקבלת חיות רק כשיש אידיאה הלאומית. והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, בזויה ונמסה, מאפס נשמת חיים, מאפס אוויר לנשימה, מאפס מזון לקיומה והמשכת חייה. חדלו היחידים הפסלורים לכלות חייהם, אני שם פה את הפסיק, חדלו היחידים הפסלורים לכלות חייהם, והחיים הלאומיים עם כל הרגשותיהם האמיצות והדירות מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. אז מדרגת החיים הלאומיים, היא נשכחה כמת מלב, אין לך גבורת בר כוכבא, אין לך את גבורת המפעל, אין לך את גבורת העשייה, כי אין אידיאה לאומית. אז הכל נשכח כמת מלב, ורק תמציתן של ההרגשות האלה נוטה לצד המוסר ותרומות האוף זוכי החברה, היא שנקלטה. אז יש לנו עכשיו רק שאיפות מוסריות, אבל שאיפות גבורה, גאון ישראל ותפארתו, הגאון ישראל ותפארתו שמופיע בגבור ומחולל שינוי בעולם וכובש את המציאות ומחולל מהפכים, זה אין, זה נעלם, החיים הלאומיים האלה נעלמו, כי אין לך אידיאה אלוקית. אז שאין לך אידיאה אלוקית, חברה מאידיאה אלוקית, אין לך רוח גבור את המקדם השם, אין לך רוח גבורה לחולל את כל ההפכות, זה אין. אז רק זה, תמציא את ההרגשות וכולי, זה מה שנקלט, על ידי הצעד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית שהוא בלוע בעצם האידאה הלאוקית, עם ההוראה האלוקית במידה המוקצנת שנשארה, ההוראה האלוקית במידה המוקצנת שנשארה זה נקרא האידאה הדתית, נכון? במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה, נקלטו ביחידים, האידאות המוקטנות האלה, באותה מידה שכוח החיים המועט הנשאר גם בתוך מאפל הגלות יוכל לסתן ולקבל השפעתן, בגאון מצד העבר, טוב זה צריך לחזור על זה תכף בלי נדר, ובניחומים לעתיד בציאה לישועה, לעת ינחם השם עמו וגאל את יעקב וישיבו אל נביאו, רק תיאורי נשמה משארים את עומק המחוב היגון הזה, הצער העולמי המקיף והכולל החודר בביתי פרטי רחמים המוללים המלאים חמת השם של פירוד הדוויקים והקטנת המאורות. אז פירוד הדוויקים והקטנת המאורות זה מחזיר אותנו למה שאמרנו הכותרת של הרב ציודה בזה, פירוד הדוויקים והקטנת המאורות. יש תמיד שתי המדרגות האלה, פירוד הדוויקים זה האידאה הלאומית והאידאה הלאומית והקטנת המאורות. אבל מה אני רוצה רק לקריא, למה אני קורא עד פה? אבל אומר, רק תיאורי נשארה משארים את עומק הרחוב המגון הזה. כלומר, אדם הרגיל החי לו בגלות ואין לו מבט רוחני רחב, לא חסר לו שום דבר. הרב ציודה יש בקרוזים איזה מכתב חריף ככה שהוא כתב על הרב שח. שהרב שח כתב, 2,000 שנה נשארנו, 2,000 שנה שרדנו בגלות עם התורה, ולא חסר לנו שום דבר. וגם אחרי 2,000 שנה עוד אנחנו יכולים לשאול דרך להמשיך לחיות ככה, ולא לא רוצה לעשות מרץ ישראל עניין. אז הרב ציודה כתב כזה חרוס, חרוס תקיף, המבולבל המבלבל. אז המבולבל המבלבל, קרא לה. זכור את הרב מרדכי, שאחר הקדוש ברוך הוא רופאה שלמה, הוא נדע דרך ספרייה, הוא אומר, 2,000 שנה עמדנו ולא היה חסר לנו שום דבר. לא היה חסר לנו כלום. מיום שחרב את המקדש שלנו, הקדוש ברוך הוא לדעת אמות של הלכה, וזה מיום חורבן, אבל לא היה חסר לך שום דבר. ומה עם בית מקדש, ומה עם מלכות בדוד, ומה עם כל הופעת החיים הישראלים, והמוסר הישראלי, והופעה, והגבור הישראלי, אבל לא היה חסר שום דבר. אז הרב אומר כל כך בהרבה מקומות, הרב אומר, מי שרק מביט על החיים הגלויים ומסתפק בהם, בין בצדם החומרי, ואפילו גם בצדם הרוחני, אז הוא מסתפק רק בחיים הגלויים, אז זה המשל הזה שמצד אחד הוא כל כך יפה וכל כך נורא, שאתה אומר, אוי למבא זה סטנדר ורב חיים, ויש לך את זה. אז אתה אומר, זה נורא והיום, אוי למבא זה סטנדר ורב חיים. כשאתה נמצא עכשיו בגלות בסדר של האידאה האלוקית שנהפכה לאידאה דתית, אתה אומר, זהו, זה בעצם לא יכול להיות משהו יותר מזה. אבל אתה אומר, לא, מה פתאום? הסדר האלוקי הוא הרבה, לעילה מכל ברכתה, זה הרבה הרבה יותר מכל חשבון פרטני כזה, זה ודאי שזה שיהיה כל מדרגות הרבה יותר עליונות. אומר על זה הרב, זה רק תיאורי נשמה משערים את זה. במאורות המפרט הרקיות, שם הרב מביא, קמים נבוני לבד בחצות הלילה. ועל זה הם בוכים, על זה הם בוכים, על הסדר הזה של, של הפירוד בין האידאה הלוקית לאידאה הלאומית, בין הפירוד הזה של בין קודש בריך ושכינתי, לזה הם עובדים את כל עבודתם לאיכות קודש בריך ושכינתי, ואתה אומר, הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, חיה וחיה ומהירה, מחיי המקדש הכי עליונים, עד חיי הארץ הכי נמוכים, כמו שהרב אמר בפרק ב', כל מעמד הפועלים, וכל הפרולטריון יותר תחתון, וכל עבודת אדמה של ארץ ישראל שהיא קודש קודשים. אז זה לא היה חסר לנו הדבר הזה, לא היה חסר לנו הדבר הזה? זה מה שאמרו, רק תורי נשמה. רק תורי נשמה. אז זה כמה נמוגאי, כך הוא התחיל בקופחי, אתה אומר, כמה נמוגאי כעת האידאה הלאומית הישראלית. זה נקרא, השתיך משעיים לתפארת ישראל, כלומר, השתנה לנו הצביון, שינינו את פנינו ממדרגה למדרגה נוראה. ומה שהנביאנו עשו במעבר מבית ראשון לבית השני, אז אין לנו עכשיו בדורותינו נבואה, אבל הרי הקדוש והגר"א והרמח"ל ובמיוחד הרב זצ"ל מרחיב את זה לעסוק בסדר החיים של המעבר מגלות לגאולה. אז הרב זצ"ל כל כך חמל והרב זצ"ל כל כך חמל להסביר שיש כלל ויש לזה לא רק פרטים, והכלל זה מושג רוחני מופשט עליון, והכלל זה שורש הפרטים, והכלל זה נשמת הפרטים, וכל הרחבה הגדולה שהרב זצ"ל כותב באורות, והרב זצ"ל מחנך בדבר הזה, וכמובן כל הזרעים נמצאים בצופי הישועה של הארי והגר"א והרמח"ל, אז שם נמצאים כל הזרעים, והרב זצ"ל רק מפריחים הרב זצ"ל, כי זה היה בדורות שלהם, לא זכו לוחת די משה ואהרון זכו, אין כזכינן. אז הם עושים בדיוק את אותה עבודה של מה שהנביאים עשו בכל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עיניים, ואומרים איך עכשיו הופעת השכינה צריכה להראות בירידה נורא מהאחדות של האידאות למצב הזה שאנחנו נצאנו לגלות וכל האידאות התפרדו. כל העבודה של הרב זה להחזיר את הסדר הזה של האידאות לאחדותה. כל העבודה זה להחזיר את הסדר הזה של האידאות לאחדותה. אז עוד הערה אחת, גם קצת קצר, אבל רק אני אומר כמראה מקום, כי פעם באמת הרחבנו בדבר הזה. הרב אומר, בחוזר לקוף ח', הרב אומר, שהוא אמר חיי הבית המשפחה הטהורים, רשמי שמירה דת ותורה, הרב אומר, ערכם של אלו בתור ציונים בגולה שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות בשלמות בשוב השם את שמות עמו. הוא יחזור על זה כמה ככה במהלך הפרקים כמה פעמים. ופרידי מדבר חי ושלם ושעתיד לחיות בשוב השם את שמות עמו. כלומר הרב אומר, הנביאים, האידאה הלוקית נהפכה לאידאה הדתית, יודע עם מדרגתה. אבל זה לא שהם חידשו משהו חדש שאתה אומר הוא לא קשור לעבר, הוא לא קשור לעתיד. הפוך, כל גדלותם הייתה זה שאתה אומר, הם לקחו את כל האידאה האלוקית הגדולה והעליונה, והם עכשיו עברו בגלות מה אפשר לעשות, אז הם עכשיו עשו תקנות ומצוות וסייגים וקיום המצוות בתור ציונים. כי זה מה שפעם הרחבנו בדבר הזה, המצוות בחוץ לארץ זה ציונים. אבל למה זה ציונים? הרי המצוות בחוץ לארץ זה דורייתא, זה לא ציונים. נכון? מצוות בחוץ לארץ זה דאורייתא. כל מצוות הגוף, כתוב משנה בקידוש, מצוות הגוף נעבוד בין דארץ ובחוץ לארץ. אני קורא לכל המצוות חיוניות. אז פרש שכל מצוות חיוניות, גם מצוות מעקב, גם מצוות מזוזה, כשאתה נמצא בארץ ומופיע בתור דבר חי ושלם ומופיע את כל העיירה הרוחנית של האומה בכללותה שמופיע דרך מצד מזוזה, וכשאתה נמצא בחוץ לארץ זה רק ציון. אז הציון מצד אחד דאורייתא מצד שני, וזה לא סותר הדבר הזה, כי המדרגה של האידיאה הדתית במצד אחד זה יונק מתוך העבר וזה מוביל אל העתיד, למרות שאתה אומר מצד מדרגת ההווה אין בזה הרבה, יש בזה המון, יש בזה חיוב דאורייתא ממש, יש בזה חיוב דאורייתא, אבל החיוב דאורייתא הזה במילואו בעצם יונק מתוך העבר ומוביל למרגת העתיד, ומתוך זה הרב אומר ההווה מקבל את ערכו, מה שהרחנו הרבה מאוד עושה פרק ה'. אז לא חוזרים על הדבר הזה פה. אז אולי היה צריך, לא, אולי לא לכלול את זה, אבל להבין מה שכתוב בקוף י' האידאה הדתית במלוא צביונה ובמלוא הרחבתה. אז למדנו בזה פעם, לא יודע, אם רוצים שאני אתם לקרוא את זה, למדנו בזה פעם, יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. זו סוגיה מאוד יפותית בתוך דברי הרב. זה כתובה ברב בכמה מקומות. מלוא צביונה ומלוא הרחבתה, הכוונה היא שהרב אומר, בבית המקדש, בזמן בית המקדש, היו נוטלים במדינה רק יום אחד, תלולב. ועכשיו בחורבן המקדש נוטלים שבעה ימים תלולב. וכן על זה הדרך, הוספנו, 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 ושם הרב בסוגיה שם מתייחס עוד לכל ההוספה של הגזרות, והתקנות, והסייגים, והחומרות. והרב אומר, כל זה זה דבר מופלא, זה קצת השם שמרחיבה את האידאה הדתית, כדי שמתוך הרחבת האידאה הדתית נגיע לאידאה הלוקית יותר במהרה. תיקח לולב שבעה ימים, מתוך זה תחזור יותר מהר לנטילת לולב במקדש. וכן על זה הדרך. אז התבוננו בסוגיה הזאת, סוגיה מאוד 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 חשובה, מאוד יסודית בתוך דברי הרב. טוב, בסדר, בואו, טעמנו. טוב, מי אחר מאוד אחר. שלום.